ספר השם, נסיב התשובה פרק ה. נסיב התשובה פרק ה, הוא מתחיל בנושא של בושה והודאה. בושה והודאה, בושה והודאה. ששתי דברים שהם מעיקרי התשובה. בפרט המעשי, ודאי שהודאה היא הרבה יותר חשובה מבושה. כי זה המציאות, נכון? כשבן אדם אומר וידוי, וידוי זה מלשון וידוי דברים, הודאה. כן, הוא מודה על האמת, אני מודה, אני אשם, אני לא בסדר, חטאתי, אביתי, פשעתי, שזה בעצם החיוב דוירייסה של הודעה. אבל כמו שנראה, כשהמהר"ל פה מדבר על הודעה, אז כמובן שהוא לא מדבר רק על הביצוע המעשי של הודעה, שזה האמירה של הדברים בפה, אלא הרעיון של הודעה, העומק של הודעה, שהעומק של הודעה זה לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולאחד את כל הדברים אליו, להודות שכל הדברים יוצאים ממנו. אז כמו בעזרת השם הרב יבאר את זה, נראה בדיוק איך שזה קורה, שכשמחזירים את הדברים אל השם יתברך, משיבים אותם, זה תשובה, משיבים את הדברים אל השם יתברך, אז היצר הרע מסתלק, וראובן ויהודה מתאחדים, ונראה בעזרת השם בדיוק איך שהוא יסביר את העניין. אבל דבר ראשון הוא מתחיל עם התחושה הפנימית של האדם עוד לפני הוידוי. מה התחושה הפנימית של האדם לפני הוידוי? הבושה. והבושה היא, איך הוא מתחיל? עיקר ויסוד גדול לתשובה. הבושה שהאדם מרגיש בזה שהוא חטא, שהבושה הזאת היא זאת שגורמת לו לבוא להודות. תחשבו על זה כמו שקורה עם בן אדם, כן, אדם חטא לחבר שלו, או בבית, או מה שלא יהיה, או להורים שלו, איך זה עובד? הוא מתבייש במה שהוא עשה, הוא מתחרט על מה שהוא עשה, הוא מתבייש במה שהוא עשה, ואז הוא בא ומתוודה. אז הוא אומר, העיקר ויסוד גדול לתשובה, זאת אומרת יסוד שזה עליו נבנה, הבניין של תשובה, שיתבייש בעל התשובה מן החטא שעשה. אז דבר ראשון הוא מתחיל עם הבושה, שזה היה התהליך הפנימי של האדם, ואז להודעה, שזה כבר הוידוי, שהוא מבטא את תהליך פנימי נוסף. בהמשך הפרק הוא ידבר גם על איך בכלל בן אדם יכול לעשות תשובה, שאלה מפורסמת, בעולם הישיבות זה יותר מוכר כשאלה של המסילת ישרים, אם הוא חטא, אם הוא רצח, אם הוא עשה, איך הוא יכול עכשיו לשנות את זה, מה, איך מועילה תשובה בעניין הזה, ובסוף נדבר גם על ארבע דברים שמשנים את הגזירה, ארבע חלקים באדם, בוא נראה בעצם. הדבר ראשון, אנחנו נתחיל עם עניין הבושה, וכנראה שנתחיל היום גם קצת מעניין ההודעה. העניין ההודעה הוא מרחיב פה הרבה, לא נראה לי שנסיים את זה היום, אבל נתחיל לעניין הבושה, דבר ראשון. אז את המושג הזה של בושה על חטא, אנחנו מכירים גם מרבי ינאי, הנה בשערי תשובה. רבי ינאי בשערי תשובה, וזה נמצא בשער הראשון, שהוא מדבר על כל עיקרי התשובה, באותיות חפה לחוף בית, העיקר השישי, הוא כותב, העיקר השישי, הבושה. והמדרגה העליונה בזה, שיקלם האדם על עוונותיו מלפני השם יתברך. והוא מביך מאמר חזל רבי ניויינה, וגם הרב פה יביא את זה, המערל יביא את זה, אמרו חזל בברוכס ידבייס ומדבייס, העושה דבר ומתבייש ממנו, מוחלים לו על כל אבונותיו. עצם הבושה כבר גורמת למחילת אבונות. והרבי ניויינה ממשיך כאן שם ואומר, וישיג אדם מדרגת הבושה. איך אדם הגיע לבושה? בהתבודד, לחשוב בגדולת השם, כן, אדם מסתכל על גדולת השם, מתבונן וחושב על גדולת השם, וכמה רבה רעה אתה ממראה את פיו, כמה גרוע זה הרוע של מי שממראה את פי השם, ובזוכרו תמיד, והוא גם צריך לזכור בשביל זה, שכי השם רואה מעשיו, הקדוש ברוך הוא רואה את המעשים שלו, ובוחן כליותיו ויודע את הרצונות שלו, וצופה מחשבותיו ויודע את כל המחשבות שלו. זאת אומרת שלא, עשיתי, בטח התכוונתי סיפורי סבתא. לא, זה לא עובד, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אז כשאדם יודע כמה השם גדול, וכמה רע להמרות את פיו, כמה רע לא לשמוע בקולו, ושהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה עשיתי, ולמה עשיתי, ואיך עשיתי, ומה הייתה הכוונה שלי, אז אדם יש לו בושה, הוא פשוט מתבייש. תחשבו על זה עוד פעם, כמו בני אדם. כמו כשאני נפגש עם חבר שעשיתי לא בסדר, ריחלתי עליו מאחורי הגב, בסדר? סיפרתי עליו סיפור לא יפה, אני יודע שהוא לא רצה שאני אספר את זה עליו, וסיפרתי, ואני יודע שהוא יודע. ואני יודע שהחבר הזה לא סתם, אלא מאוד עזר לי. מאוד מאוד עזר לי. הוא באמת היה חבר שלי, כשאני הייתי צריך עזרה, הוא היה שם בשבילי. ועכשיו כשהוא היה צריך את העזרה, אני לא רק שלא, זה, השתמשתי בזה נגדו ומחצתי אותו. התחושה היא נוראה. וכמה זה לא יפה ולא טוב ולא נחמד, ואני יודע שהוא יודע הכל. התחושה היא בושה. אז גם כשאני בא להתוודות ולעשות וידוי, אז יש דבר ראשון בושה גדולה מאוד. עכשיו, יש לנו פה דבר נפלא, כן? הבושה הזאת עצמה היא מחפרת. הבושה הזאת עצמה גורמת שהיא מלחלו לו כל אבונותיו. זאת אומרת, גם בלי שהוא יגיע משם לשלבים מתקדמים יותר. עכשיו, שימו לב שהבושה הזאת מאוד מאוד קרובה למושג יראת שמיים. יראה הרי מגיעה מאותו מקום. כשאדם משיג כמה הקדוש ברוך הוא גדול, נכון? הוא משיג, על האמת היא שיראה, להבין מה זה יראה, זה נושא קצת מורכב. היה לנו פעם סדרה של איזה 4 שיעורים על זה, בעיקר בתור הסכסידוס, להסביר את המושג יראה. אבל בתיקון איזויר, משמע שיש 10 דרגות של יראה. 10 דרגות שונות, לא את כולם יש לנו. יש שם כמה שמנסים לתקן בתיקוני זויר, ושזה מה שחסר נמצא שם, וכאילו שכמה מקומות השלמות בזויר, אבל מה, בתיקון הזה ראינו הכל, חלק חסר, ויש רק חלק מהמדרגות, אבל יש 10 מדרגות שונות בעירה. אבל עוד פעם, אז להיכנס לפרטי העיר הזה מורכב קצת, אבל בתפיסה כללית, עירה מגיעה ממקום שבו האדם מבין כמה הקדוש ברוך הוא גדול, הוא מבין שיש פה דברים שהם מעבר להבנה של האדם, הם מעבר ליכולת שלו, והאדם מקטין את עצמו. האדם קולט כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כמה אני קטן, ואז הוא כבר לא מנהל את העולם, אלא הוא מצמצם את עצמו, הוא מקטין את עצמו. הוא אומר, תראה, בזה אני לא יודע, אני לא מבין, אבל בכל זאת אני עושה. למה? כי יש אנשים יותר חכמים ממני. יש אנשים, יש ישויות, יש דברים יותר חכמים ממני. ואם הם אמרו ככה לעשות, אז אני שומע בקולם. זה בעצם התנועה הנפשית של יראה, זה כשאדם לא רוצה לאבד דבר בעל ערך. ההכרה בערך של דברים שיש בעולם מובילה את האדם ליראה. אפשר לראות את זה גם בתעני בפרק ממעלה, אפשר רב צודק מעריך בזה וכולם. כשאדם מבין, כן, אדם אין לו יראה, אין לו פחד. כי אין לו מה להפסיד. אני אמות, ימות, לא משנה. ברגע שבאדם יש לו מה להפסיד אם הוא ימות, אז הוא כבר לא רוצה למות. נכון? הוא לא רוצה למות, הוא פוחד מלמות. יראה, פחד, נוצרים באדם כשהוא מבין שיש לו מה להפסיד. עכשיו, יראה בעצם די דומה לבושה בנקודה הזאת. איך האדם מגיע לבושה? כשהוא חושב בגדולת השם, כמה רבה ראה את הממראה את פיו, זה מוביל את הבן אדם לבושה. יראה מגיע כמעט מאותו מקום. כשאדם חושב כמה הקדוש ברוך הוא גדול, וכמה נמוך האדם מול האלוקים, מול הקדוש ברוך הוא, המצב הזה מוביל את הבן אדם ליראה. זאת אומרת שהוא בודק את המעשים שלו, הוא בודק אותם בשביל לא ליפול ולא לעשות משהו לא נכון. בלוש נתני זה ממש ברור. הוא אומר את הקדוש ברוך הוא רב ושליט, והוא ברא את כל העולמות, והוא ברא את הכל, ואת הכל הוא תולה עליך. ויש פה נקודה, בושה מגיעה על חטא, כמה רבה ראה אתה ממראה את פיו. ויראה מגיעה מכמה גדולה הפעולה שאתה עושה בעולם. אתה מתעטף עכשיו בציטית ותפילין, זה לא סתם. תני פרק מ-א', כן? זה לא סתם. והנה השם ניצבו לו וצויבו מאבית קלויו יזבולי ממוב די קורוי. למה? כי אתה עכשיו מתקן את כל העולמות, וכל פעולה שאתה עושה זה כמו שלקחת ילד שאין לו בעיה, הוא נופל לתוך שלוליות, נופל לתוך בוץ, עושה שטויות. אתה מלביש אותו עם חליפה יפה, נקייה, יקרה מאוד. פתאום הוא נזהר. פתאום את זה הוא לא רוצה להפסיד, הוא לא רוצה להתלכלך, הוא כבר נזהר מבוץ. אז גרמת לו להירה, גרמת לו לכוח צמצום. למה? כי יש לו מה להפסיד. יש לו דברים ששווים. אז יש פה משהו מאוד קשור בין בושה ליראה, והמהר"ל עצמו גם אומר את זה, נראה בהמשך. בכל אופן, נחזור, בוא נתחיל את לשון המהר"ל, פרק ה', מנתיב התשובה. עיקר ויסוד גדול לתשובה, שיתבייש בעל התשובה מן החטא שעשה, ובשביל כך מקבלים אותו בתשובה. זאת אומרת, זה חלק מתשובה, בושה, ובשביל כך מקבלים אותו בתשובה. זה מה שמקבלים את האדם בתשובה, זה בגלל שהוא מתבייש. טוב, הוא מביא גמורה, זה הגמורה הזאת שרבי ניוני גם הזכירו, בפרק עמד ברוכס, יד בייס עמד בייס, אומר רב חנין נסובה משמיד הרב, כל העושה דבר עבירה ומתבייש, מוכלין לו על כל אבונותיו, מוכלין לו כל אבונותיו שנאמר, מביא פוסק ביחזקל, למען תזכרי ובוישת, בחפרי לוך לכל אשר עושיס. את תזכרי את העבירה, ובוישת, את תתביישי בעבירה שעשית, בחפרי לוך לכל אשר עושיס, ואז אני אחפר לך את כל מה שתעשה, תזכרי ותתביישי. שואלת הגמרא, דילמה ציבור שיינה, אולי לציבור מוכלים יותר מהר מאשר מוכלים ליחיד, כי שם דפסוקים יחס כאן מדבר על כל כלל ישראל. זאת הגמרא, אלו מיוחם, אנחנו רואים אצל שאול המלך, ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני, למה הרגזת אותי להעלות אותי מהמקום שבו הייתי בגן עדן, להביא אותי חזרה לעולם הזה השפל. כששאול המלך רוצה לדעת מה יהיה, הוא פונה באורים ותומים, בנביאים, בחלומות, הוא לא מקבל מענה, הוא הולך אל אישה בעלה טוב, למרות ששאול המלך בעצמו השמיד והכרית את כל בעלות האוב מהארץ, הוא הולך לאישה בעלת אוב בעין דור, פונה אליה, היא מעלה באוב את שאול המלך, ואז היא אומרת לו, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, כי אני רואה שאת המלך, היא רואה מישהו חשוב, ואז הוא שואל אותו, מה הולך להיות? ואז שמואל אומר לו, למה הרגזתני? כי הגמור אומרת שהוא הביא ביחד איתו את מוישה רבנו, שמוישה רבנו יבוא להעיד עליו בדין שהוא היה בסדר, שהוא קיים את כל התורה והמצוות. הוא אומר, ויאמר שאול, למה הרגזתני? ויאמר שאול, צר לי מאוד, אני במצב של צרה, אני במצב של מצוקה, ולא יענני אויד, והקדוש ברוך הוא לא עונה לי, גם ביד הנביאים, גם בחלומים. הוא בדק רק בנביאים וחלומות, היה עוד משהו שהוא בדק. ומה עוד הוא בדק? אורים ותומים. למה הוא לא אומר לשמואל הנביא, בדקתי גם באורים ותומים ולא קיבלתי מענה? למה הוא מדבר רק על נביאים וחלומות? ואילו אורים ותומים לא יקו אמר, הוא לא אומר אורים ותומים. אמרת הגמור, למה הוא לא אמר את זה? משום דקטלי לנויב עירק אויאנים, היות והוא התבייש שהוא הרג את נויב עירק אויאנים, ולכן הוא התבייש שאם הוא יגיד לשמואל הנובי שלא ענו לי מורים ותומים, הוא יגיד לו, אתה יודע למה? אתה גרמת לעצמך שלא נענית מורים ותומים, לפי שהרגת את הקויאנים. אז בגלל ש... כך שימו לב, רשי אומר פה שזה לא בושה שהוא מתבייש במה שהוא עשה לבד. הוא מתבייש ששמואל הנובי יגיד לו, אתה אשם בזה. זאת אומרת, גם בושה שמישהו יגיד לך שזה מה שאתה עשית, ולכן הבושה הזאת בעצם מה? זה הכל הפנימי שלו שאומר לו את הבושה הזאת, כן? הבושה הזאת זה מה שהוא מרגיש שהוא לא בסדר בדבר הזה שהוא עשה. והבושה הזאת שיש גורמת לו מיניים דרך, אז שפה הוא התבייש, הוא יחיד, הוא לא ציבור, הוא יחיד, הוא התבייש והתכפר לו. שואל את הגמור, הוא מיניים דרך, חילו לי מן שמיים, איפה אתה יודע שמחלו לו מהשמיים? אמר את הגמור, שנאמר, ויאמר שמואל אל שאול, למוחר אתו אימי, מוחר אתו ובונך או אימי, למוחר אתו אימי, מה הכוונה? ואומר רבי יוחנן, אימי במחיצוסי. במחיצוסי. לא רק ששאול ימות, שהוא ייפטר ויהיה בעולם הבא, אלא גם נחמה. ששאול יהיה יחד עם שמואל בגן עדן. במחיצוסי בגן עדן. נמחלו לו כל עוונותיו. לא יכול להיות שיש לו את החטא של נובי רק היאנים, והוא מגיע למצב להיות עם שמואל הנובי. אז איך הוא מגיע למצב כזה? בגלל מה? בושה. בגלל שהוא לא מזכיר לנו מתומים. כי הוא מתבייש במה שהוא עשה, כל אוי ורבירו, אוי סד ורבירו, מסבייש, מויכן אילוי, כל אבוי נויסו. ואומר, ואיך אימי במחיצוסי, ורב עונן אמרה ויוחם, ויקענו להשם בגיבס שאול בחיר השם, יש שם שהגבעונים באו לבקש, הם רוצים מהמשפחה של שאול בשביל להרוג אותם, ואז יוצא בסקויל, ויקענו בגיבס שאול, אנחנו רוצים להוקיע אותם במקום שנקרא גבעת שאול, שזה הבית של שאול המלך, בחיר השם. הגבעונים באים לדבר נגד המשפחה של שאול המלך ואומרים בחיר השם? אומרת הגמרא, לא, יוצוס בסקויל ואומרו בחיר השם. הם אמרו ויקן בגבעת שאול, בגבעת שאול, לא אמרו ששאול בחיר השם, אבל הבסקויל יצאה מהשמיים ואמרה בחיר השם. הם באים לגנות אותו, לא לכבד אותו, אבל הבסקויל אמרה שהוא בחיר השם. למה הוא נקרא בחיר השם? למרות החטא שהיה לו, כי הוא התבייש. לכן הוא זכה אימי במחיצוסי, ולכן הוא זכה שיצא בסקויל מהשמיים להגיד שהוא בחיר השם. בחיר השם, דרגה כזאת נאמר עליו. למה? הוא חטא. והחטא הזה היה חטא חמור מאוד, אבל בושה. עצם זה שיש לאדם בושה. עכשיו, עד כאן, לא שנה גמור, זה גמור. והרבנים אני מביא את זה. הרבנו המהר"ל, להסביר. ודבר זה צריך טעם. דבר זה צריך טעם. למה הבושה מחפר ומויכן לי להבין לא יסוף? כן? למה באמת? מה הכוח של בושה כל כך? לא, יש פה איזה סגולה מסוימת שגילו, התביישת בזה? לא כתוב רק שהאבון הזה נמחל לו, כן? מויכל לי, לא כל אבוי נוי סוף. כל האבונות נמחלים, או שאולי כל סוגי האבונות, כי לא תגיד לי שיש אבונות חמורים יותר שהם לא נלחמים, נמחלים. המשמוע עשי שבחפרי לוח לכל אשר עושיס. למען תזכר רבובו יש. ברגע שיש בושה, אז כל העבירות מתכפרים. למה? איך זה עובד? אבל דבר זה מופלג בעניין הבושה. זה דבר מופלג, דבר חשוב מאוד, שיש בעניין הבושה. כי פירוש דבר זה. כאשר האדם מתבייש מן החטא, כשאדם מתבייש בחטא שהוא עשה, מורה שהוא מסלק עצמו, הוא מרחיק עצמו מן החטא לגמרי. אני חייב להגיד שיש פה איזה משמועת מסוימת בדברי המהר"ל פה, וגם במקומות אחרים שהוא מזכיר את זה, גם אני מסתמך על ההערות של הרב ארטמן למטה, יש משמועת כזאת שהחטא הוא לא רגע אחד של חטא. כשחטא משפיע על הבן אדם ומשנה אותו לרעה, זה בגלל שהאדם דבוק בחטא. האדם מתעצם בחטא, הוא מתחזק עם החטא, הוא חי בחטא. זאת אומרת, יש פעולה שעשיתי. פעולה שעשיתי הייתה לשנייה אחת. השנייה אחר כך כבר לא קשורה אליה. אבל מה קורה הרבה פעמים? אני חי עם זה. אני לא מתחרט על זה, לא מתבייש בזה, אלא חי עם זה. אני היום סוג בן אדם שעושה דברים כאלה. הוא לא רק רואה סרט פעם בשבוע, הוא רואה סרט כל הזמן. הוא אדם שרואה סרטים, בסדר? למרות שעכשיו הוא במזמן רש, יושב ולומד. דרך אגב, בקדושה זה בדיוק אותו דבר. בן תורה, בן תירה אמיתי, מה ההגדרה שלו? מוירושו, כאילה סייקוד, מוירושו, כמו אדם נשוי, כן? אני עכשיו רווק, כי יצאתי מהבית. אשתי לא לידי, ממש לא, נכון? נשאר נשוי, זהו. גם אם אני אהיה בקצה העולם ואשתי בקצה האחר של העולם, אנחנו עדיין זוג נשוי. להיות רווק אני כבר לעולם לא יחזור. יש אולי אפשרות להיות משהו אחר, אבל רווק כבר לא. רגע, אבל יש מושג כזה שנקרא אוינס הגמולים, אוינס הספונים, נכון? יש אוינס, שהבן אדם רואה את אשתו פעם בחצי שנה. אז מה, הוא נשוי. למרות שפעם בחצי שנה הוא רואה אותה, הוא נשוי. זה הגדרה עצמית של הבן אדם. גם אם הוא לא נמצא עכשיו ליד אשתו, גם אם הוא לא רואה אותה בכלל, גם אם פעם בחצי שנה הוא רואה אותה, זה עדיין מגדיר אותו. תירה זה אותו דבר. יש בן אדם שקובע איתים לתירה, הוא עושה את זה קביעס, איך יש וורד כזה שאומרים, קובע איתים לתורה, יש הרי כלל שכל קבוע כמחצה על מחצה דומי. כל זה פוריש, מירו בפוריש. אבל כל קבוע כמחצה על מחצה דומי. הבן אדם נהיה קבוע בתירה, הוא קובע איתים לתירה, זה מחצה על מחצה. כבר כל החיים שלו נהיו חיים תורניים. הוא חיים של בן תירה. הוא לומד תכלס שעה בשבוע. אולי ברבי רב אחד יוימה, פעם בחצי שנה הוא לומד, זו אינס הספונים, כן? אבל בכל זאת, זה הגדרה עצמית של הבן אדם. הוא בן תוירה, מוירושו כאילו סייקית, מוירושו, הוא התחתן. הוא נשוי, זהו. רווק הוא כבר לעולם לא יהיה. יש מצבים של רווקות. הוא יכול להיות עם אישה המון זמן, אבל הוא עדיין רווק. הוא יכול ללמוד הרבה שעות, אבל אם זה לא בקביעות, אז הוא עדיין רווק, הוא לא יתרס. הוא לא יתחתן. ויש מצב של להתחתן, להיות מחויב, להיות בתוך מחויבות של פעם אחת שנה, אבל מחויבות. מה שקורה שבחטא זה אותו דבר. כשבן אדם חוטא ומשלים עם החטא שלו, הוא לא מתקומם נגד החטא שלו, הוא לא, אין לו את הציסה הפנימית הזאת שלא רוצה להיות במקום הזה, אלא הוא משלים עם זה. אני כזה בן אדם, אני בן אדם שלא מתפלל, אני בן אדם שלא שומר על העיניים, אני בן אדם שבחולו, בחסר דוגמאות, אבל אני כזה בן אדם. זה לא משנה כמה פעמים בשנה זה קורה. ברגע שהאדם לא מתבייש במה שהוא עושה, טוב לו עם מה שהוא עושה, זאת אומרת לא טוב לו, הוא משלים עם מה שהוא עושה, הבן אדם הזה נמצא היום במצב של בעל חטא. והבעל חטא, החטא דבק בו, חי איתו, משנה אותו, וזה הופך אותו להיות אדם לא טוב. ברגע שהאדם חטא, הוא חטא, ויכול להיות שהוא חטא הרבה פעמים, אבל הוא מתבייש בחטא שלו, הוא מתנער מהחטא הזה, הוא מתקומם, מתמרד נגד החטא הזה, הוא לא הופך להיות קשור בו ככלב, הוא לא נותן לחטא להיות קשור אליו, למציאות שלו, לעצמיות שלו, אלא זה דבר שהוא קרה במקרה, והמקרה הזה הסתלק מהחיים, והחיים ממשיכים בדרך אחרת. אז האדם חי חיים אמיתיים, חי החיים אחרים לגמרי. הכוח הבושה זה הכוח שמסלק ומנער ממך את מה שהיית בו. הלכתי עם כובע מסוג מסוים, אבל אני מתבייש שהלכתי עם הכובע הזה. אז אני לא הולך עם הכובע הזה. יש אנשים שהם הולכים בלי הכובע הזה, אבל כל החיים הם עם הכובע הזה. כי הם גאים בזה שלא הולכו עם הכובע הזה. כי טוב להם, כי הם משלימים עם זה שיש להם כזה כובע פעם בשנה, אבל יש להם כזה כובע. הכובע הזה הוא לא הכובע שלי. הוא לא מתאים לי. אני מתבייש שהלכתי איתו. ואז אני באמת לא חי איתו. אז נכון, ברגע של החטא בעצמו, אין, החטא עצמו נעשה. אבל לגבי ההגדרה, העבירה הגדולה, החטא הגדול, החיסרון הגדול של החטא, זה לא השנייה שבו החטא נעשה. זה ההשלמה עם החטא, זה הלחיות עם החטא. יש וורד של נראה שהברדיצ'בר כותב על זה בקדושה סלייבי. הוא אומר, כי זו יחר כל הנשכוחו יסעתו ומי אוילום. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא זוכר את כל הנשכחות. הוא אומר, מצוות שהאדם שוכח, ועבירות שהאדם שוכח. זאת אומרת, אם בן אדם עושה מצוות, ומתגאה בהם, וזוכר כל הזמן כמה אני חשוב, אני עשיתי, אני עושה מצוות, אני זה, ועסוק בלפאר את עצמי, המצוות שעשו, אומר, הקדוש ברוך הוא לא זוכר לו את זה. אם בן אדם עשה מצווה, ומקבל את זה כפשוט, כמובן מאליו, ולא עסוק כל היום בלדבר על המצוות שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא זוכר לו את זה. אותו דבר גם מגיע לצד ההפוך. אם אדם שעושה עבירה וחטוס היא נגדי תומיד, הוא זוכר את העבירה הזאת וקשה לו עם זה, והוא מנסה לחפר על זה, אז הוא מתבייש בזה, אז הקדוש ברוך הוא זוכר לו, שוכח לו את העבירה הזאת. אבל אם אדם עושה עבירה ושוכח את זה, מתעלם מזה, הקדוש ברוך הוא זוכר לו את העבירה הזאת. זאת אומרת, כי זוכר כל הנשכחות אתה אומר, זה לא ממש קשור לסוגיה שלנו, זה לא ממש אותו דבר. אבל יש פה צליל דומה בחלק מסוים, כן? כי זוכר כל הנשכחות אתה אומר, זאת אומרת, איך התחושה שלך ביחס לחטא שעשית? ולמה זה יוצא מפה? אני חושב שאפשר לדייק את זה גם בלשון בפרק חס. אני מביא, תסתכלו בהערה 6, הוא כותב, כי כאשר האדם ירא מן החטא, אין החטא דבק ומתעצם בו. כן? אדם פוחד מהחטא, ירא ובושה, יראה ובושה מאוד קרובות, כמו שאמרנו, אז אין החטא דבק ומתעצם בו. וזה אומרם, כל העושה חטא ומתבייש ממנו מוכלים לו, כי מפני שהוא מתבייש מן החטא, אין מוסר עצמו אל החטא. ואין החטא דבק בו, ולפיכך ראוי על המחילה. זאת אומרת, כמה שהאדם, הרב בא פה להסביר בעצם מה המעלה הגדולה של בושה. נכון? עיקר ביסוד גדול התשובה זה להיות בושה. הוא הביא את הגמור בבקם שזה העניין של בושה, שציבור ויחיד כשיש להם בושה מהחטא מתכפר להם החטא, ועכשיו הוא אומר למה הבושה מכפר ומוכלים לו עוונותיו. הדבר מופלג בעניין הבושה, שבוא נראה את הלשון שלו, כי פירוש דבר זה, כאשר האדם מתבייש מן החטא, בורא שהוא מסלק עצמו, הוא מרחיק עצמו מן החטא לגמרי. הוא מסלק את עצמו מהחטא, שכל בושה שהוא מתבייש מדבר, מרחיק עצמו ממנו. כן? כל דבר שאדם מתבייש, האדם מתבייש בהורים שלו, האדם מתבייש במעשה שהוא עשה, הוא מתבייש בחברים, אז הוא לא מגיע למקום, הוא עובר את הכביש, הם לא יראו אותו ביחד איתם. אבל זה יותר מזה במשמעות החיצונית, זה המשמעות החיצונית של הדברים, שהוא מתנתק פה, מתנתק שם. אבל במשמעות הפנימית של הדברים, הוא שם את עצמו במקום אחר. הוא לא חי בחטא, הוא חי במקום אחר. מה שקרה היה דבר מקרי, לא דבר ששינה את העצם שלי. זה לא שינה את ההגדרה העצמית שלי. זה רק היה משהו חיצוני שקרה לרגע אחד ונפסק. הוא מביא פה למטה שבנתיב הבושה, בנסיב הזולילום, כן, שחלק מזה זה נתיב התשובה, יש גם נתיב הבושה. הוא אומר, בנתיב הבושה פרק א', הוא אומר, הבושה מביאה לידי יראה, שהתבייש, הוא אומר, אינו עומד נגד אחר, ולפיכך הבושה מביאה לידי יראת חטא, שאם אינו עומד אפילו כנגד אחר, מכל שכן שהוא מקבל עליו יראת השם יתברך. ומי שאין לו בושה, אינו מוכן לקבל יראה כלל. טוב, הוא אומר, מידת הבושה הגיעה על ידי יצחק אבינו, שמידתו יראה. שיראה זה להרגיש את ההבדל והפער שבין המיירה למתיירה. לכן בושה וריחוק שייכים לאותו אחד. בושה ויראה, גם הצורה, רבנו יוינה מגדיר איך מגיעים לבושה, זה בדיוק הצורה שמגיעים ליראה. לחשוב בגדולת השם, וכמה רבה ראה את הממראה את פיו, ובזוכרו תמיד, כי השם רואה מעשיו, והוא חן כליותיו וצופה מחשבותיו. זה בדיוק הדרך שהבלטניה בפרק נ"א מגדיר איך להגיע ליראה. שהאדם מסתכל על גדולת השם, ולא, במקום רבה ראת הממראה את פיו, שזה בושה על חטא, לראות כמה חשוב המעשה של האדם, ושהקדוש ברוך הוא צופה ומביט כליות ולב עם אויב די קרוב, אם אתה עושה את זה נכון. זה בדיוק, בושה ויראה מגיעים ממקום מאוד 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 קרוב. וגם הבושה גורמת לאדם להתרחק מהדברים הרעים, וגם יראה גורמת לאדם להתרחק מהדברים הרעים. שתיהם גורמים לאותו פעולה, צמצום והעמדה של החיים בצורה נכונה שבה אני רוצה לראות אותם. בסדר? זה בעצם בושה ויראה, שתיהם דברים מאוד קרובים. עכשיו הוא אומר, כל בושה שהוא מתבייש מדבר מרחיק עצמו ממנו. הוא אומר, לא כן העז פנים, אדם שהוא עז פנים, כן? הפך מידת הבושה היא מידת העזות. מידת העזות שהוא מתעצם בחטא, שהוא מתעצם בחטא, מתחבר עם החטא, והחטא נהיה דבר עצמי בו. בדרך כלל, איך מתעצמים בדבר? כן, להתעצם. להתעצם זה להתחזק. אבל יותר גם במשמעות של להיות חלק מהעצם של האדם. הוא מביא פה למטה ביטוי מדרך החיים, שבסוף שלו אמר על פרקי יובס, מפרק ג' משנת עדוו, כי הדבר שאוכל ממנו מתעצם בו האוכל עד שממנו ניזון לגמרי. זאת אומרת, מה קורה עם האוכל? האוכל נכנס לגוף, ואז הוא נהיה חלק מהגוף, הוא נהיה דבר עצמי אצל האדם. זה כבר לא מקרה. בהתחלה זה היה מקרה, זה היה משהו חיצוני, נכנס לתוך הגוף ואז נהיה עצם. הוא התהפך ממקרה לעצם. אותו דבר גם כן חוכמה. הוא אומר, בעיקרון החוכמה היא דבר חיצוני לאדם. כן? שזה גם כן בדרך חיים, אבל פרק ד' משנה א'. אומר שהאדם, אבל הוא משתוקק לקבל חוכמה, וכאשר החוכמה היא אל האדם בעניין זה, מתעצם הנושא שהוא האדם המקבל עם החוכמה שמקבל. זאת אומרת, בהתחלה זה דבר, החוכמה היא חיצונית לאדם, אבל האדם משתוקק אל החוכמה ורוצה את החוכמה, ואז הוא דבק בחוכמה. והחוכמה הזאת היא לא רק דבר שהיא חיצוני לו, אלא דבר שהופך להיות, המקרה הזה דבק באדם כל כך, עד שהוא הופך להיות דבר עצמי לאדם. בסדר? זאת אומרת, זה משהו ש... כמה שאת... בעצם, זה בדיוק הנקודה של בושה פה. כמו חוכמה, בדיוק ההפך. בדיוק הדוגמה הזאת שאמרנו מקודם על בן תירא. בן תירא זה בעצם אדם שמגדיר את עצמו כנשוי לתורה. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו במקום רחוק, אני לא רווק, אני עדיין נשוי. ההגדרה העצמית שלי היא האדם שקשור לחוכמה. וזה קורה לאו דווקא על ידי העיסוק בחוכמה, לאו דווקא על ידי הלימוד התמידי, אלא גם על ידי ההשתוקקות התמידית. שגם במצב שאני לא לומד, אני אדם שלומד. גם במצב שאני בפועל עכשיו לא יכול להיות ליד הגמרא, אני משתוקק אל הגמרא. הגדרת החיים שלי, הגדרת העצמי שלי, היא הגדרה של אדם שלומד תורה. אני רואה את עצמי כבן תורה. ואז מה שקורה, שכמו שבחטא לעומת זה, אם האדם רואה את עצמו כחוטא, זאת אומרת, הוא לא מתבייש בחטא, הוא לא מנסה להתרחק מזה, הוא לא מנסה להתקומם ולהתנער מזה, אלא טוב לו עם זה. וכן, אני אחד שעושה כאלה דברים. זה המצב, אבל אני מקבל את זה. אני לא מתבייש בזה ומנסה להתעלם מזה. שאול המלך לא מדבר על אורים ותומים בכלל, כדי שלא יזכירו שהוא עשה את זה. זאת אומרת, הוא רוצה, הוא עובר את הכביש. הוא הולך למדרכה השנייה, לא לעבור ליד מישהו שיזכיר את זה. זאת אומרת, הוא ממש מתבייש, הוא ממש מתנער, הוא אומר, תראה, זה לא היה אני, זה היה איזה משהו שהשתלט עליי. כאילו, זה לא אני, אבל זה העיקר, זה לא אני. זאת ההגדרה של תשובה. נכון? גם הרמב"ם אומר את זה, זה לא אני. אבל כשבושה, זה בעצם המקום הפנימי שהאדם מרגיש, זה לא אני. אני לא האיש שעשה את זה. בתרא, בחוכמה, ההשתוקקות על החוכמה גורמת לבן אדם להיות איש חוכמה, והאדם שחי בחוכמה ודבוק בחוכמה, 24/7. גם כשאני לא לומד, גם אם יש לי אוינס הספונים של פעם בחצי שנה, בר בי רב דחד יוימה, אני עדיין קשור לתרא, אני מחובר לתרא. אני איש של תרא, זה אני בן תורה. אין לי זמן ללמוד, כי אני עסוק עם אלף דברים. אבל אני קובע איתים לתורה, וכל קובעו כמחצה על מחצה דום. כן, זה הופך להיות מציאות שלי, זה המציאות החיים שלי. ולעומת זאת, בחטא, זה לא מציאות החיים שלי. עכשיו, אם האדם הוא אז פנים, הוא לא מתבייש במה שהוא עשה. כן, אני עשיתי את זה, יש לך בעיה עם זה? זה בדיוק היה אז פנים, נכון? זה מה שאני עושה. כן, אני עושה ככה וככה. אומר כשהוא, אז הוא מתעצם בחטא. הוא מתעצם בחטא, החטא נהיה חלק מהעצם שלו. למה? כי הוא חי עם זה, הוא שרוי בזה, הוא דבוק בזה, וכמו שאוכל הופך להיות עצם מהאדם, וכמו שחוכמה יכולה להיות עצם מהאדם, גם חטא יכול להפוך להיות עצם מהאדם. וכאשר מתעצם בחטא, אין הסרה לחטא הזה, כאשר החטא מתעצם בו. זאת אומרת, החיבור הזה נהיה חטא, שהחטא נהיה חלק ממנו. החטא לא מתבטל אליו, אלא החטא מתעצם בו, הוא נהיה חלק מהחטא. הוא דבק ברע. החטא שהוא דבק באדם ביותר, זה בנתיב התשובה פרק חטא, התשובה קשה על האדם, כיוון שהחטא דבק בו, אבל אווירה שאין עדוקה באדם קרוב האדם, אלא תשובה פרק חטא, זה הפרק שהוא מדבר על הסיפור של רבי אלעזר בן דרודאיה, כן? שהאדם שבעצם דבק בחטא של עבודה זרה, או דבק בחטא של זנות ברמה כל כך גבוהה, שהוא כבר לא יכול לחיות בלי החטא. זאת אומרת, הוא הופך להיות חלק מהחטא, היניקה שלו, המציאות שלו בעולם, היא קיימת רק עם החטא. הוא לא יכול לחיות בעולם בלי החטא. אבל זה בעצם כאשר החטא מתעצם בו. אבל המתבייש מן החטא מורה שאין החטא מתעצם בו, ועד רבה מרחיק עצמו מן החטא. כמו שהיה שאול מתבייש, לא רצה להזכיר את החטא מפני הבושה, ולכך מוכלין לו החטא מאחר שהוא מרוחק מן החטא. עכשיו, ברגע שהאדם מתרחק מהחטא, אז זה גורם שימחה לו. בגבורס, הוא מביא פה למטה שבגבורס פרק חס, המהר"ל כתב, דומה למי שבעצמו יפה וטהור. שאם נתלכלך בטיט, מגבון אחד חוזר מיד לטהרתו, לפי שבעצמו הוא טהור, קצת מים זה יורד. למי שהוא מזוהם ומאוס, הוא אומר, מגיע עכשיו לכלוך חדש, אין הלכלוך יוצא ממנו לעולם, לפי שנוסף לכלוך על לכלוך. כבר אי אפשר לנקות, זה הרבה יותר קשה לנקות. הוא אומר, לכך הכפרות שיש לישראל הוא מורה על עצם מעלה נבדלת. זאת אומרת, כי עם ישראל בעצם הם טובים, ולכן אפשר לנקות את זה בקלות. יש גם בדרוש לשבס שובה, הוא כותב שעל חטא במקרה השם אוכל. חטא שהוא עד, אבל ההגדרה, אם החטא במקרה הוא בעצם, היא הגדרה שלי. הגדרה של החוטא, כן? אם אני מתבייש בזה, אומר, תשמע, זה לא אני. זה קרה, אבל זה קורה כל יום, אבל זה לא אני. אני אדם אחר, אני מתבייש בזה, ולא רוצה שזה יקרה. זה, עוד פעם, זה הגדרה מאוד מאוד פנימית, מאוד עצמית, אבל זה גורם שזה נהיה מקרה. מקרה, השם אוכל. ועוד יש לך לדעת מדרגת המתבייש פה, הוא נכנס לעוד נושא, הוא ידבר על זה יותר בהמשך, אז לא ניכנס לזה עכשיו יותר מדי. הוא אומר שבמדרגת המתבייש שיש לו מידת הפשיטות. דיברנו כבר מקודם שהאדם נברא נקי, האדם נברא פשוט. זאת אומרת, כמה שיותר פשוט זה יותר טהור. כמה שהאדם יותר מסובך זה יותר חטאים. כן, האלוקים ברא את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, נכון? האדם מחפש לסבך את העניינים. אבל כשאדם חלק, 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 פשוט, 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 בלי הסתבכויות, אז האדם הזה הוא צדיק. אז הוא אומר שהבושה יש בקשר לפשיטות. ולכן, תמיד האדם מתבייש, הוא מביא את עצמו אל הפשיטות. אמר, ממה שאמרו בושת פנים לגן עדן, כמו שבאמרנו דבר זה במקומו, כי הבושה היא פשיטות אל האדם, הפך אז פנים, אז פנים לגיהנום, ובושת פנים לגן עדן. אומר, בשביל מידת הפשיטות שיש לבושת פנים, זה הרב שם בדרך חיים, אומר שאינו יוצא מן השיווי, כמו אז פנים שיצא מן השיווי באזותו, ולפיכך ראוי לו גן עדן שהוא מדרגה פשוטה נבנה. אומר, גן עדן זה גם פשוט, וכשאדם חי בפשוט, שם יש את הבושה. אז פנים זה בעצם התגברות, חוצפה, יציאה מהשורה אל מקום שהוא חדש. יצירה חדשה. יש פה, זה בעצם האזות, קח את מידת האזות, שהיא מידה שלילית במקרה שאנחנו מדברים עליה, אבל לפעמים אנחנו יכולים לשבח אותה כמידה טובה. למה? כי בן אדם פרץ דרך, נכון? הפריצה דרך הזאת זה בעצם יציאה מהשורה. זה הליכה בדרך האמצע, דיברנו לאחרונה הרבה על האקיידה, כשהוא מדבר על ציציס, כן? אז הוא משבח מאוד מאוד, גם הרמב״ם וגם האקיידה, משבחים מאוד את ההליכה בדרך האמצע. יותר מזה, האקיידה אומר שכל העניין של ציצית, זה שתסתכל על התחלת, זה תראה שיש פה דרך האמצע והיא הדרך הנכונה, ובזה אדם מקיים את כל התורה כולה, כי הוא יודע ללכת לדרך האמצע. הבושה שייכת לדרך האמצע. העזות פנים היא תמיד פריצה לצד מסוים. היא יציאה מדרך האמצע והליכה אל הקיצון. הליכה אל הקיצוניות. ולכן האדם הנכון הוא האדם הפשוט, ומפני כך מוחלים לו כאשר יש לו מידת הפשיטות שמתפשט ממנו החטא. כי החטא הוא בעצם עוד פעם יציאה מדרך האמצע וסטייה אל איזה צד. היא סטייה, היא נכון, אישה זונה, אישה סוטה, היא יורדת מהדרך הנכונה. זה תמיד סוטה סדום מביילו, כל עבירה זה בעצם, וזנה העם הזה והלך אחרי אלוהי ניחר הארץ אשר הוא בא בקרבו, ולא תסורו אחרי, תסורו, תזנו אשר אתם זונים אחרי. קיצור, כל התורה מלאה מזה, שזה בעצם יציאה מהדרך הנכונה. יש את הדרך הישרה, המאוזנת, הבריאה, וכל חטא הוא בעצם יציאה מהדרך הבריאה, יציאה מהדרך הנכונה. עכשיו, כשאתה מדבר על היציאה הזאת מהדרך הנכונה, אז עוד פעם, אדם חוזר אל הפשיטות, הוא חוזר אל הבושה, שהבושה מגיעה ממקום של הפשיטות, הוא חוזר אל הפשיטות, ממילא מתפשט ממנו החטא. והעיין אצל בושת פנים לגן עדן ושם מבואר, כמו שם הרב יסביר את זה בהרחבה, גם מתבאר אצל כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, שזה בפרק ז' בעזרת השם, הרב בעצמו מבאר שם שהפשיטות מביאה למחילת החטא. את העניין של פשיטות זה הוזכר כבר, וזה עוד בעזרת השם הוזכר בעתיד. פה המערה לא נכנס להרחיב את זה בהרחבה, אלא רק אומר דבר אחד, שהבושה קשורה לפשיטות, והיות וכל העניין של תשובה ומחילת אבון קשורה לפשיטות, אז גם כן הבושה הזאת מביאה אל הפשיטות. טוב, עד כאן העניין של בושה. אנחנו בעזרת השם מתחילים עכשיו את העניין של הודאה. אז כמו שדיברנו בתחילת השיעור, יש פה שתי חלקים, יש בושה והודאה, שהם עיקרי התשובה. ההודאה זה יותר כמו שאנחנו מכירים אותה בביצוע המעשי, נכון? איך הרמב"ם מגדיר את מצוות תשובה? שכשאדם בא לשוב מחטאיו, יתוודה ואומר וידוי דברים בפה, ואומר חטאתי, אביתי, פשעתי, אשמנו, בגדנו, נכון? זה הצורה של תשובה. הרב בא, המהר"ל בא פה להסביר את העומק של ההודאה. אני חייב לומר שהדבר הזה בספרי חסידות הוא מורחב בצורה יפהפייה, מאוד מאוד מבוסס כנראה על דברי המהר"ל, והוא בקשר לדברי המהר"ל, גם בזיכרון זויס של אחוי זה מלובלין, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, הוא אומר שכשהאדם מודה על החיסרון שיש בו, למרות שהוא לא עושה תשובה, אז מתכפר לו כל העבירות. עצם זה שהוא מוכן להודות על החיסרון שיש בו, עוד פעם, זה כבר יותר עניין של חידוש, אבל פה הוא מדבר בעצם על, הוא מסביר את העומק של וידוי כהודאה. כשהודאה היא בעצם תהליך פנימי, לא רק אמירה חיצונית של מילים חטאתי, אביתי, פשעתי, אלא המקום הפנימי, יש בושה, הבושה מובילה את הבן אדם להודאה, וכשהאדם מודה על האמת, כן? לא בשון תודה, אלא אדמית, כן? להודות, כן? מודה, אני מודה באשמה, כן? האדם מודה באמת, יש פה מקום פנימי, תחושה של אדם בהודאה. הוא בא להסביר איך ההודעה הזאת בעצם מחברת את הדברים לקדוש ברוך הוא, ואז היצר הרע מסתלק, ואז הכל משתנה. אנחנו כנראה לא נסיים את כל הנושא הזה היום, כי זה קצת ארוך, נתחיל אותו לפחות. הוא מתחיל עם גמורה, בפרק כמה דסויטו, זין עומד א', תונו רבונם. או אמרים, לפניהו, מי זה לפניה? לפני אישה, סוטה, שהבעלה הזהיר אותה לא להסתר עם איש פלוני, והיא נסתרה, ועדים ראו שהיא נסתרה עם פלוני, לא יודעים מה בדיוק היא עשתה, אבל זה ברור שזה לא חלק, כי אסור לה להסתר איתו, ועכשיו היא נאסרת על בעלה. התורה נתנה לנו אפשרות להתיר אותה. איך? על ידי שהיא תשתה את המים ממים חיים, עם אפר מקרקע המשכן, עם מגורת פנימה מגילת הפרשה של סוטה בתורה, פרשת נוסרי. טוב, ולפני כן, אז לא רצו למחוק את השם ואת הכל, אז היו לפני כן מדברים איתה דברי כיבושים. מדברים איתה, בואי, תחזירי בתשובה, הרבה אנשים נפלו, את לא הראשונה, הניסיונות בעולם הזה לא פשוטים, אבל אם עשית משהו לא בסדר, תודיע על האמת, וזהו, חבל שתגררי למקום שתשתית המים המערערים, המים המקוללים האלה, ואז תמותי. ככה, יש לך אפשרות לעשות תשובה, ואם תעשית תשובה, וחי, את תחיי, את לא תמותי. אז כשבאים לעורר אותה לתשובה, אז הגמרא מביאה משנה, והגמרא מביאה שם את המילים שאומרים לה. מה אומרים לאישה שרחמנה ליצלן סתתה, והיא ודאי עברה עבירה, כן? גם אם היא למעשה לא עשתה איתו עבירה בפועל, ולא נאסרה על בעלה, היא נאסרה על בעלה כי בעלה הזהיר אותה לא להסתתר עם איש פלוני, והיא נסתרה איתו ועברה ליחוד ייחוד, ופה זה דאורייטה, זה לא רק ייחוד שבדרך כלל הוא תקנה של דוד המלך, אלא מדובר על איסור דאורייטה שאסור לה להסתתר עם איש פלוני, והיא נסתרה איתו. בסדר, ודרך אגב, כשבן אדם מזהיר בעיקרון לאישה, אמרים, מותר להתייחד עם אחיה, או עם אבא שלה, או עם קרובי משפחה מדרגה הראשונה. אבל אם בן אדם אומר לאשתו, אל תסתרי עם אחיך, והיא נסתרה איתו, היא נסתרת על בעלה. זאת אומרת, למרות ש... סתם, הם היו בחדר לבד, כמה דקות. אבל אם בן אדם אמר, הזהיר את אשתו, אל תסתרי עם אשפלוני. אני לא חושב שקיים בצורה שאנחנו מדברים היום להגיד אזהרה כזאת, אל תסתרי עם אשפלוני, אבל נניח שבן אדם יגיד את זה, אז באמת הוא יגרום לעצמו בעיות מאוד רציניות. אבל אז זה כבר איסור ממש. הגמרא אומרת שסויטו ושוסה יוחיד סופק תומה, בעיקרון זה ספק תומה, אנחנו לא יודעים אם נטמע או לא נטמע, נכון? אבל זה סופק תומה, אבל סופק תומה ושוסה יוחיד, והתורה אומרת לחומרה שהוא אסור. אז מזה לומדים שסופק תומה ושוסה רבים מותר, סופק תומה ושוסה יוחיד תמה, נחשב כתמה. טוב, בכל אופן, אבל לאישה הזאת באים לחזק אותה, באים לעודד אותה שתחזור בתשובה מעצמה ותנצל, תציל את החיים שלה במקום לשתות את המים האלה ולמות. לא נורא בונם. אומרים לפניה דברי אגדה, אומרים לפניה אגדתס, ומעשים שהראו בכתובים הראשונים. זאת אומרת, מספרים לה על גדולי עולם, שגם הם חטאו, והנה עשו תשובה והתכפר להם. כגון אשר חכמים יגידו ולא חיחדו מאבותם. ולא חיחדו אבונם מאבותיהם, מיהם, מי הכוונה כאן, רש"י מסביר, ראובן במעשה בלעה, יהודה עם מעשה תמר, נכון שהוא לא אמר, לא נכון, זה לא אני, הוא אמר, צדקן ממני. נכון? הם עשו תשובה והתכפר להם. יהודה, אומרת הגמרא, הוידה ולא יבויש. יהודה הודה ולא יתבייש. מה היה בסופו? זכה וירש חיי העולם הבא. אם הוא לא היה מודה, הוא היה שומר על הכבוד שלו לכמה דקות, אבל אתה יודע מה הוא היה מאבד? כשתמר הייתה נשרפת עם הילדים שלה בגלל שהוא לא מודה על האמת, היה מאבד הכל, באמת הכל. ויהודה הודה ולא בוש וזכה לחיי העולם הבא. ראובן הודה ולא בוש, מה היה בסופו? על הסיפור הזה עם בלעה שהוא החליף שם את המיטות, כן? והלך ראובן וישכב את בלעה את פילג השביב וישמע ישראל, והיו בני יעקב 12 גם אחרי זה, כי הוא הודה וחזר בתשובה, זכה וירש חיי העולם הבא. ומה שכרן? עכשיו אני אומר, רגע, למה מה שכרן? אמרת לי הרגע שהם זכו לחיי העולם הבא. לא, אתה אומר, מה שכרן כדי כאמרין? כדי כאמרין, כמו שאמרנו, כן, שהם זכו לעולם הבא. אומרת הגמרא, אלא מה שכרן בעולם הזה? חייב להיות שיש להם כמה שכר נוסף בעולם הזה. מה השכר בעולם הזה? להם לבדם ניתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם. יהודה זכה למלכות וראובן קיבל ראשון חלק בארץ בעבר הירדן, ובישלם יהודו, אומרת הגמרא, אנחנו יודעים שהוא חזר בתשובה אשכחון, אנחנו יודעים, דאוידה, שהוא הודע, דכסיב, כתוב בפסוק, ויקר יהודה ויומר צדקה ממני. אלא ראובן מנהלן דהודה. מאיפה אתה יודע שראובן הודע גם כן? לא כתוב בפסוק, כתוב שהוא חטא, לא כתוב שהוא הודע. או, אתה אומר שלא, אנחנו אני אומר, אבי יוינוסון, מהי דכסיב? יחי ראובן, זה יש לנו גם במקס, נכון? יחי ראובן ועל יום אויס, וזויס ליהודו, כן, יש שם דילוג על שמעון, כן? זכי ראובן ועל יום טובים אותם מספר, וזאת ליהודה ויאמר, שמע, שמע השם כל ידוע, שמע מרמז על שמעון, אבל שמעון לא כתוב, אז יחי ראובן ועל יום אויס וזויס ליהודו. אומרים חזל, מה הכוונה? כל אותם שנים שהיו ישראל במדבר. יש יותר מזה, רש"י מסביר שיש שם וזויס ליהודו. כל השבטים, ללוי אומר, לבנימין אומר, ליוסף אומר, נכון? לא, ובזויס ליהודו. וזויס ליהודו, אבל לקשר את ראובן ליהודו. מה הקישור בין ראובן ליהודו? כל אותם שנים שהיו ישראל במדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון. כן? כי הוא נידה את עצמו, כשהוא לקח על עצמו ערבון, אנוכי ערבנו אצל בנימין, אז הגוף, העצמות שלו מגולגלים בארון, עד שעמד משה וביקש רחמים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שיודע על הסיפור שהיה עם יצואי אביו? יהודו, שהוא הודה במעשה תומר. זה גרם לו, זה היה מסורת שהיה אצלם, ולכן יחי ראובן, השלד של ראובן קיים כאילו הוא חי, וזו יש לי יהודה, ויהודה עכשיו מתגלגל בארון. לא גן? וזו יש לי, מיד שמע השם כל יהודה. אז זה גרם שלא, יהודה חוזר באמת, והעצמות שלו חוזרות, ואז הגמור ממשיכה, ואלם הוא יתביינו, יודו ורבלוי, ואיזר מצרוב תהיה, שהוא עולה לשמיים, ויכול לשאת ולתת בהלוכה, ושיתקבע הלכה כמותו. טוב, אז עד כאן, לושן הגימורה בסויטר דבזיינו את א', בא המהר"ל להסביר את הגימורה הזאת, אומר פירוש. אומר דבר ראשון, מה ראינו פה? שהאדם זוכה לחיי העולם הבא, על ידי ההודעה, בכוח ההודעה, נכון? זה בדיוק כמו שאומרים לסופה הזאת, מה אומרים לה? תראי, הם הודו וזכו לחיי העולם הבא, וחוץ מזה הם גם קיבלו שכר בעולם הזה, אבל שמלכות ולקבל ראשון נחלה, יש גם תועלת בעולם הזה, אבל דבר ראשון זה הודעה גרמה לחיי העולם הבא. זה הדבר הראשון. אמר, למה באמת? אמר פירוש, כי לכך זוכה האדם לחיי העולם הבא כאשר מסלק יצרו. היצר הרע זה המעכב של האדם מלהגיע לחיי העולם הבא. כי העולם הבא אין לו, לא, תחר, לא אכילה, ולא שתייה, ולא פריה וריביה, ולא מסע ומתן, ולא קנאה, ולא שנאה, ולא תחרות. העולם הבא, אומר הרמב״ם בחסידות תשובה, פרק חסד הלכה בייס, אין בו גוף וגבייה לנפשות הצדיקים בלבד, ולא גוף, כמלאכי השרת. עכשיו, היצר הרע הוא הרי משהו זר. הגמרא בשבת קופה יומת בייס אומרת, אל זר שיש בגופו של אדם. יש בגופו של אדם אל זר. עכשיו, הוא לא יכול להיות במקום ההוא. היצר הרע לא קשור לחיי העולם הבא. הוא פשוט מנותק מזה לגמרי. הוא לא שייך לדבר הזה. ולכן, כמה שיש לאדם יצר הרע, הוא לא יכול להיכנס לעולם הבא. אין לו שייכות לעולם הבא. בגוף הוא החטא שבא יצר הרע, מגורריה, ולעתיד לבוא גם כן, ואת הצפוני הרחיק מעליכם, שלא יהיה יצר הרע לעתיד לבוא. עכשיו הוא אומר, ולכן מה? העולם הבא אין בו יצר הרע. כי היצר אשר יש לאדם הוא מצד עולם הזה הגשמי. וכאשר מסלק יצרו זוכה לעולם הבא, סילוק היצר גורם לאדם לזכות לעולם הבא. למה? כי יש סתירה מובנית בין יצר הרע לעולם הבא, ובשביל להפריד בין העולם הבא ליצר הרע, אתה חייב לסלק את היצר הרע, בשביל שאדם יוכל לזכות לעולם הבא. הוא מביא גמורה, וכך אמרו במסכת סנהדרין, הם גים למדבי, זה יביח תוידו יחבדונני, אמר איש לקיש, כל הזובח יצרו ומתוודה, הוא רואה שזובח יצרו ומתוודה, זה הולך ביחד, כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות, שנאמר זה יביח תוידו יחבדונני, זובח את יצרו, אומר רשי שם, לאחר שהסיתו לחתו, הוא זובחו והורגו, ושב בתשובה ומתבדה עליו. אז זה יכבדנניים, שתי נונים, שני כיבודים. הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ובעולם הבא. ופירוש זה, בארנו למעלה בנתיב היצר, כי כאשר כובש יצרו ומסלקו, ובזה מכבד הקדוש ברוך הוא בעולם הבא ובעולם הזה, כמו שהתבאר למעלה. למה יש זה? צריך לראות את מה שהוא כותב בנתיב היצר, גם כן פה בנסיבס, נסיבו יסוילום, הוא כותב בנתיב כוח היצר פרק ג', כלומר יצר הרע מסלק את האדם מן השם יתברך, כאשר נמשך אחרי היצר רע, כי היצר הרע הוא השניות. כאשר היצר רע בעולם, כאילו חס ושלום, אין השם יתברך אחד. וגם יש רע בעולם. בחידושי הגודס לסנהדרין, אומר כי מה שהשם יתברך אחד הוא דווקא מצד עולם הבא. שאז נאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. בוודאי השם יתברך בעולם הזה הוא אחד. רק מפני שיש יצר הרע בעולם, לפיכך לא נראה אחדותו בעולם. היצר הרע הוא שניות. הוא מציאות דמיונית, לא אמיתית, אבל זו מציאות שאנחנו חווים אותה, אנחנו רואים אותה פה בעולם, והיא נראית לנו כאילו יש הקדוש ברוך הוא, ויש מציאות אחרת. יש לעשות טוב ונכון, ויש גם כיף. יש גם דברים אחרים, שהם לא דווקא נכונים, והם גם נחמדים. ולפני כל אדם, כביכול עומד על המשקל, שני אפשרויות. כשאפשרות אחת בכלל לא קיימת, היא לא באמת, היא לא אמיתית, היא דמיונית. היא בכלל לא, היא לא אופציה אפילו. אבל מה? היצר הרע יוצר לך שניות, הוא יוצר מצב שכאילו יש לא רק את האחד האמיתי, האבסולוטי, אלא עוד דמיוני נוסף שאפילו עומד באותו משקל, ואפשר לבחור בו. זה הדמיון הראשון שהנחש מעמיד לפני האדם, נכון? הקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון בגן עדן. מה ביצר הרע, הנחש, ומעמיד לו? תאכלו מעץ הדעת, וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אמיתי? לא, שקר גדול. זה יגרום לו למות, לא להיות כאלוקים יודעי טוב ורע, כן? אלוקים מקנה בכם, הוא שונא אתכם. כל אומן שונא בני עמודה, לכן הוא לא נותן לכם לכל מעץ הדעת. שום דבר, שקר, בלוף, דמיון, לא דבר אמיתי בכלל. אבל הוא מעמיד פה אפשרות שנייה. זה לא רק הקדוש ברוך הוא טוב, הוא שם אותנו בגן עדן שיהיה לנו טוב. לא, הוא רע והוא שונא אותנו, ולכן הוא שם אותנו בגן עדן ועשה לנו לכל מעץ הזה, כי הוא שונא אותנו ורוצה לדפוק אותנו. זה לא אמיתי. אבל הוא מציג פה שניות, הוא מציג אופציה שנייה, אפשרות שנייה, לא נכונה, לא אמיתית, לא קיימת, וברגע שתואמים ממנה זה סם המוות, אבל זה המציאות, וזה היצר הרע לכל אורך ההיסטוריה. הוא יוצר מצב של פירוד בעולם הזה, ומהפירוד הזה זה הפרד ומשול. מהפירוד הזה הוא יונק את הכוח שלו. זובח את יצרו. אדם שטעם כבר מהרע, ועכשיו מתוודה, הוא בעצם חוזר למקום הזה וזה, הוא יסביר בקטע הבא, שדווקא הודעה על חטא, בזה זובח היצר לגמרי. כי אשר מודה על החטא, הוא מוסר עצמו אל השם יתברך את אשר חטא, הוא מוסר עצמו אל השם יתברך אשר חטא, כמו שהוא כל הודעה, מה זה הודעה? יש לי דין תורה עם מישהו, אני אומר ככה, הוא אומר אחרת, אנחנו מתווכחים, ואז אני מודה, אני מתבטל אליו, אני מוסר את עצמי בידיים שלו, נכון? אני מודה. יאו, אין לי כבר בפלוקטה, המחלוקת נגמרה. אני התבטלתי אליו. יש שתי אפשרויות, יש נצח והוד. יש ניצוח, אני מבטל את הצד השני על ידי שאני מנצח אותו ומבטל אותו, ויש הוד. אני מודה אליו ואני מתבטל אליו. הדיון נגמר. אין כבר מה, הדיינים יכולים ללכת הביתה, נכון? נגמר הוויכוח. אני הודעתי. יפה? אז הוא אומר, זה בעצם, אני מודה לפני הקדוש ברוך הוא שמוסר עצמו אל מי שחטא לו. אני חטאתי לפניך ואני מוסר את עצמי בידיך. ועל ידי זה סילוק יצר הרע לגמרי. כי אין ליצר רע שום צירוף את השם יתברך. ברגע שאני נכנס לחסות תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, לפיכך דבר זה הוא סילוק יצר הרע לגמרי. אומר, בלי ההודעה הזאת, אדם יכול לחטוא ולחזור לזה. יחטוא ולחזור לזה. ברגע שבן אדם מודה, הוא מתוודה, הוא מכיר בחיסרון שלו, ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, לקבל עליו את הדין, ממילא מתבטל הכוח של היצר הרע. יש פה בנתיב היצר עוד אריכות בזה, אבל אני חושב שנצטרך לסיים פה להיום, ובעזרת השם, אני מקווה שמחר נמשיך עם זה.